ספר אוצרות חיים זה ספר שכתב אותו מורנו ורבנו חיים ויטל, כידוע, שהרב חיים ויטל הוא כתב את הכתבים הנוראים שרבנו הרי הנחיל לו, הוא כתב אותם בכמה מהדורות. וספר אוצרות חיים הוא מהמהדורות האחרונות שכתב הרב, מהמהדורות האחרונות שהוא כתב, שזה היה באחרית ימיו, והספר הזה הוא חיבר אותו, הייחוד של הספר הזה, למה הוא כל כך מיוחד שהרבה קובעים ומעדיפים את הלימוד על הספר הזה יותר משאר חיבורים של הרב, זה מפני שהספר הזה הרב ערך אותו בצורה מסוימת שסדר ההשתלשלות של העולמות והפרצופים ממש לפי הסדר שצריך, מה שאין כן שאר ספרים כמו ספר אדם ישר, קהילות יעקב, ספר הדרושים. זה ספר שכתב אותו גם הרב חיים ויטל, אבל הדרושים שם מעורבבים, אין שם סדר. פתאום הרב יכול לקפוץ לדבר בכלל לא קשור. פה יש תמיד קשר אחד עם השני. תמיד יש קשר לפרק הבא עם הפרק שקודם לו. אז לכן, גם הספר הזה הוא יותר קל ללימוד מפני שהוא לא קופץ לנושאים אחרים. תמיד הוא עוסק בסדר השתלשלות של העולמות והפרצופים מלמעלה עד למטה. ולכן הרבה קובעים את הלימוד בספר הקדוש אוצרות חיים. ההבדל בין הספר אוצרות חיים לעץ חיים הוא שספר עץ חיים הוא ספר שהרבה יותר כולל, יש שם הרבה יותר דרושים, דרושים הרבה יותר כוללים וכבדים, גם הרבה יותר ארוך, הרבה דרושים מבוטחים עד הלכה למעשה של סידור הכוונות דווקא מעץ חיים, ולכן אחרי שלומדים אוצרות חיים ויודעים פחות או יותר סדר השתלשלות, אז אפשר לגשת לספר עץ חיים שיש רקע הרבה יותר גדול, אפשר ללמוד בספר עץ חיים. אז הרבה יש לדבר בדברי הקדמה, אבל בואו נתחיל כבר היום. כתוב בספר אוצרות חיים, בהתחלה דף א', הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זה. הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זה. יש כאלה שאומרים שהשורה הזאת, שהקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זה, על מה מדובר פה? הרי שאנחנו נגמור בעזרת השם את הפרק הראשון שבספר אוצרות חיים, אנחנו נראה שהרב לא הגיע עד זה. מה שכתוב פה, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זה, הכוונה שהרב בדרך כלל הוא מדבר על עולם האצילות. אנחנו בעזרת השם נראה מה הכוונה. בדרך כלל הוא מדבר על עולם האצילות, יש, תודה רבה על הלוח, הרי המעציל ברפו עשה באופן כללי, המעציל עשה חמישה עולמה, כן? הוא ברא, הציל, ברא ויצא חמישה עולמה. הוא עשה אק, אדם קדמון, אדם קדמון. עליו הוא הלביש את עולם האצילות. ואחר כך בריאה, ואחר כך יצירה, ואחר כך עשייה, נדבר על זה בלי סוף בעזרת השם. בעולם האצילות, וכן בכל עולם, יש חמישה פרצופים. יש שריך אנפין, תחתיו הבא, מתחתיו אימה, אנחנו נלמד בעזרת השם איך בדיוק כל סדר, כל פרצוף מלביש על חברו. יש הרבה שמועות בסדר הלבשה של פרצופים, זה נקרא מעשה מרכבה. מעשה מרכבה, כלומר, איך בורא עולם, או איך הוא הרכיב את המערכת של העולמות העליונים שלו, איך הוא הרכיב את הפרצופים, כמו לגו, שאדם מרכיב דברים, הוא לקח חלקים של חלקים רוחניים, והתחיל להרכיב אחד עם השני, ובנה לו מרכבה של מערכת של עליונים, שאיתה הוא מנווט ומנהיג את העולם. זה נקרא מעשה מרכבה. מתחת לאימה יש פרצוף שנקרא זעיר אנפין. בדרך כלל הרב מכנה אותו בראשי תיבות. זאת אומרת שהפרצוף הזה, הפירוש המילולי שלו זעיר אנפין, הכוונה פנים קצרות, פנים קטנות, כלומר קצר אף, זאת אומרת להבוקה מערך הפעים, שמשם יוצאת מידת הדין לעולם, להעניש וגם כן להדים. והפרצוף החמישי קוראים לו נוקבה. הפרצוף הזה הוא נקבה. בדרך כלל הרב כותב בקיצור, שזה לשון יותר, כותב בקיצור נוק. מפני שהלשון הזאת היא יותר, לשון יותר נקייה. כלפי מעלה, שהאדם משתמש בערכים, כלפי מעלה, כלפי המערכת של בורא עולם, אז משתדלים לדבר בלשון יותר עדינה, לא מכנים מושג של נקבה בעולמות העליונים, או למשל, במקום להגיד זעיר אנפין, קטנות, קטן פנים, אז אנחנו אומרים בקיצור זע. אז הרב כותב פה בכותרת, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף, שאנחנו נלמד בעזרת השם שזה הכוח האלוהי, שנקרא אינסוף ברוך הוא, שזה בורא העולם, המקובלים מכנים אותו בתואר אינסוף, והרב הסביר, עד זה. זאת אומרת, הרב אומר שאני הולך לכתוב הקדמה, אבי חיים ויטל אומר, אני הולך לכתוב הקדמה אחת מן האינסוף עד זה. אז קודם כל, השאלה על מה חוזרת ההוראה הזאת, הכותרת הזאת שהרב כותב פה, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זה. קודם כל, אם אנחנו נלמד רק את הפרק הראשון, אנחנו לא נגיע בכלל אפילו עד עולם האצילות. בפרק הראשון הרב מתעסק רק בעולם אדם קדמון. רק בעולם אדם קדמון הוא מתעסק. אז כבר מבינים שהכותרת הזאת ודאי לא חוזרת על הפרק הראשון. עכשיו, אם נאמר שהיא חוזרת על כל ספר אוצרות חיים, שהרב כוונתו הייתה לעשות הקדמה אחת כוללת על כל מערכת המרכבה, הוא רצה לעשות הקדמה אחת כוללת, קובץ של דרושים, וכתב על זה שכל הספר הקדוש הזה זה הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זה, האמת שהספר הזה הוא מתפתח הלאה, הספר הזה מדבר חלק בלתי מבוטל בספר הקדוש הזה, אוצרות חיים, הוא מדבר על הנקבה דזה, על הפרסוף הזה שנקרא נקבה דזה. אז אם כן, למה הרב כתב עד זה? אז למשל, לספר כתבוני לדורות של הרב יעקב הלל, הרב כותב שהכותרת הזאת כתב אותה מוארחו, רבי חיים ויטל כתב אותה. אבל בספר כרם שלמה כתב שיש באוצרות חיים ישנים, כתוב בכותרת הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הנוקבה. זאת אומרת, עד הפרצוף הזה. אז לא ברור הכותרת הזאת אם רבי חיים ויטל כתב אותה, או כל פעם בא אחד איזה חכם ורצה לעשות לו איזה כותרת. יכול להיות שזה לא מדברי הרב. כי הכותרת הזאת ככה כמות שהיא, קלה כמות שהיא, אין לה הבנה. הקדמה אחת כוללת, מתי זה נעצר ההקדמה הזאת? אם זה על הפרק הראשון חוזר הכותרת הזאת. הפרק הראשון בכלל לא דיבר על הצילות אפילו. כל שכן נזה, זה הצילות. אז הרב דיבר רק על אדם קדמון. ואם נאמר שזה חוזר על כל הספר, הכותרת הזאת, סוף הספר יש הרבה הבילות של דרושים שעוסקים דווקא בנוקבד איזה. אז היה צריך להיות הרב ולהתחיל מההתחלה עד הסוף, מהאינסוף עד הנוקבה, שזה הפרצוף האחרון של השיעור קומה של עולם האצילות. אז לכן, הכרם שלמה הביא שיש כאלה שתקנו את הכותרת לומר עד נוקבה. מסביר הרב, דה כי תחילת הכל היה כל המציאות, אור פשוט, ונקרא אינסוף. אז הרב מכנה את המציאות הזאת שנקראת בורא עולם, כל המציאות הזאת, הכוח הזה שהרב ילמד אותנו, בעזרת שאנחנו ילמד עוד כמה שורות, שהמעציל ברוך הוא פינה אפשרות, הוא נתן אפשרות לזולתו להתקיים. כיוון שהמעציל ברוך הוא כוח אלוהי אינסופי, ואנחנו כוח שהוא מוגבל, אנחנו מוגבלים, ויש לנו גבול וכזבה ומידה, אז לא ייתכן שאנחנו נוכל לספוג את הכוח האלוהי הזה שהוא אינסופי. לא ייתכן מציאות שהכוח שהוא מוגבל יוכל לספוג כוח שהוא בלתי מוגבל. אז המעציל ברוך הוא רצה לעשות בחינה ממוצעת בין כוח בלתי מוגבל לבין כוח שפל מוגבל כמו המלאכים, כמו בני אדם, שהם יצורים שהם בעלי גבול ומידה. הם לא יכולים לסבול את הכוח האלוהי הזה שנקרא אינסוף ברוך הוא. כשמו כן הוא, שזה כוח שאי אפשר להבין אותו, אי אפשר לתאר אותו. אז המקובלים מכנים אותו בתואר של אינסוף. הכל היה המציאות הזאת, אני נלמד ש... שהמעציל פינה איזה מקום מסוים, קוראים לזה חלל. בהתחלה לא היה חלל, לפני שנברא העולם, מתי נברא העולם? בכ"ה באלול, נכון? אדם הראשון נולד מתי? באלף בתשרי. אדם הראשון, תודה רבה, אדם הראשון נולד באלף בתשרי, שזה יום השישי לבריאת עולם. כלומר, שהעולם נברא היום הראשון ויהי אור, לראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה היה בכ"ה באלול לפני 5,767 שנה. לפני כ"ה באלול, היו שבעת ימים, הרב ממשיל את זה בתואר של משל, כי לפני בריאת העולם, לפני כ"ה באלול, כבר לא שייך לדבר על זמנים. הזמן הוא דבר שהוא נברא, נכון? איך יודעים שהזמן הוא דבר שהוא נברא? מפני שקדם לו העדר של מציאות. דקה לפני, נגיד שעכשיו השעה 8:15, דוגמה. אם עכשיו 8:15, לפני דקה, לא היה 8:15, היה 8:14 דקות, נכון? זאת אומרת שהזמן שאומר עכשיו 8:15 הוא נברא. עכשיו הוא נברא, עכשיו הגיע 8:15, לפני דקה לא היה 8:15. זמן זה דבר שהוא נברא. אם זה דבר שהוא נברא, אז הוא לא אינסופי, נכון? אז הוא מוגבל. אז לפני בריאת עולם, שהיה רק אינסוף ברוך הוא, אז לכן אסור לדבר בזמן. מפני שאם אנחנו אומרים שלפני בריאת עולם היה רק האינסוף ברוך הוא, השתבח שמו, רק היה אינסוף ברוך הוא, אז אסור לנו לדבר שם במושגים של זמן. כי אם אתה דבר, אם אתה, ברגע שאתה מקציב איזה דבר בזמן, אתה מוריד לו גבול בקצבה, נכון? בדיוק, אתה הגבלת אותו. והאינסוף ברוך הוא אחד מעיקרי יסודות האמונה, שהוא אין לו גבול, בלי תכלית, בלי סוף, בלי קצבה, בלי שום דבר. אין סוף, כשמו כן הוא. עכשיו, אז הרב אומר, דע כי תחילת הכל היה כל המציאות הזאת. הרב בכלל לא מדבר מה שיש מחוץ לו, כי מחוץ לו עדיין נשאר אינסוף ברוך הוא, משתבח שמו בתכלית האחדות, בלי שום הרכבה, כמו שגמרנו בשיעורים, שאחד מהכללים הכי חשובים שאדם בא להתעסק בסודות התורה, צריך לדעת שהאינסוף ברוך הוא לא פועל בו שום שינוי. הרב יסביר כל מיני מושגים של צמצומים, והמעציל ברוך הוא סילק את עצמו. צריך לדעת שהדברים האלה הם בסך הכל מבוססים על תורת משל. משל אחד גדול. הרבה משלים, חוכמת הקבלה היא עוסקת בהרבה משלים, מפני שהיא עוסקת ברוחני, ואדם מאוד קשה לו לתפוס דברים רוחניים, כיוון שהשכל שלו הוא מורשם, כלומר הוא מדמה, הוא תמיד, הכוח המדמה שלו פועל. אתה לא יכול להסביר לאדם משהו, אלא אם כן אתה מצייר לו, ואז הוא מצייר את זה במחשבה שלו, הוא מדמה, וברוחני לא שריח ציורים ותמונות, לא ראיתם כל תמונה, נכון? ככה זה בתורה. זה כל מבוסס על משל. אז צריך לדעת, הכלל הכי חשוב, אחד הכלים החשובים, כשאדם מתעסק בסודות, אז צריך לדעת שבאינסוף ברוך הוא לא פועל שום שינוי, זה דבר אחד. לא פועל בו שום שינוי. כל מה שהרב יסביר שכביכול היה שינוי, והוא סמצם את עצמו, והוא סילק את עצמו, זה דבר שנאמר על דרך משל, אבל האינסוף לא מגיע בו שום שינוי. זה כלל אחד. דבר שני, צריך לדעת שהאינסוף ברוך הוא לא יחיד שמקובץ מחלקים. האינסוף ברוך הוא אחד בתכלית אחדות, זאת אומרת, זה אחדות כל כך פשוטה עד שאי אפשר להבין אותה. כמשל, פחות או יותר, כמשל המים, כשאדם מסתכל על מים, אמנם זה לא כל כך דומה, כי אנחנו יודעים שמים זה מורכבים מכל מיני דברים, מכל מיני מושגים, כן, יש להם, אני יודע, אור שתיים, כל מיני מספרים יש להם אלה. אבל מי שמסתכל על מים, יש לו אחדות פשוטה כזאת, מין אחדות כזאת, שהיא נראית שהיא לא מורכבת, אז ככה גם כן, אנחנו ממשילים את זה לאינסוף. תמיד המשל הוא לא דומה למשל, תמיד שהתורה מדברת במשלים, דיברה תורה בלשון בני אדם, וגם חומת הקבלה שהיא מבוססת בהרבה על תורת המשל, בדרך כלל המשל לא דומה לנמשל. כן, יש בתנא דבי אליהו, כתוב שם שאליהו הנביא זכור לטוב, שהוא כותב שרוצה להמשיל איזה משל, שהוא רוצה להמשיל איזה משל, אז הוא אומר, משלו משל למה הדבר דומה. משלו משל למה הדבר דומה, זה שלוש תוארים יש פה של משל. משלו, משל, ולמה הדבר דומה, זה עוד משל. אז הישועות יעקב אומר, בשביל מה הרב צריך כל כך הרבה, משלו משל למה הדבר דומה. ולמדך, אומר הרב, למדך שתמיד שאני ממשיל משל, אז המשל הוא מאוד רחוק מהנמשל. זאת אומרת, המציאות היא הרבה רחוקה מהמשל עצמו. לכן הוא תמיד מרבה בתוארים. משלו משל למה הדבר דומה. זאת אומרת, צריך לדעת שתכלס אני ממשיל משל כדי לסבר את האוזן, אבל זה רחוק מאוד מהנמשל. אז תחילת הכל, לפני שהמעציל פיה מקום למוגבלים, לבריאות שהוא עתיד לברוא שמה, לפני שהוא פינה את המקום הזה, כל החלל הזה קוראים לזה מציאות, דבר שהאינסוף ברוך הוא המציא אותו. אז רק על החלק הזה שבפנים, ככה כותב הרב קרם שלמה, הרב סלמן אליהו עליו השלום, זה מור אביו של רבי מרדכי אליהו, שמשמרו בחייו, מור אביו של רבי מרדכי אליהו, זה הרב סלמן אליהו, כתב ספר קרם שלמה על 50 שערים של עץ חיים. עץ חיים יש בו 50 שערים. כתב ספר קרם שלמה, ושביום פטירתו הכניסו אנשים לבית שלו וגנבו את הכתבים של 30 שערים מתוך 50 שערים בעץ חיים. לכן עד היום יש קרם שלמה רק על 20 שערים.
תאחרונים או
דרכנים? תאחרונים גנבו. אז יש לנו קרם שלמה רק עד שער כף. אבל ככה רצה בורא עולם. הוא לא רצה שאחד יגנוב את כל ההצגה. כן, תמיד בורא עולם משתבח שהוא משאיר דבר, משאיר איזה פתח שעוד מישהו יתגדר בו, שעוד מישהו יקנה גדולה. תמיד הוא עושה איזה דבר חסר. כן, כמו שאמרו על יושיהו המלך ועשה. יושיהו המלך ועשה הם היו אנשים מאוד צדיקים. וגמרא מסכת חולין דף וב, שהם ביערו כל עבודה זרה שהייתה, שהם עלו למלוכה, הם ביערו כל עבודה זרה שהייתה. חוץ מעבודה זרה אחת שהייתה מאוד בולטת, וקראו לזה, כולם מכירים, נחש הנחושת שעשה משה רבנו, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. אז שואלת הגמרא, הרי חזקיהו המלך הוא כיתת את נחש הנחושת. כי אנשים התחילו לעשות את נחש הנחושת עבודה זרה. אדם היה הולך שם, מסתכל על נחש הנחושת ומתרפא. אז טוב, הגמרא עומד בראש השנה כפתת, שזה לא כפשתו, אלא על ידי שהוא מרים את הצוואר, הוא נזכר שיש בורא לעולם, הוא נמצא בשמיים, הוא מתפלל לבורא עולם, ואז הוא מתרפא. אבל התחילו לעשות את הנחש הנחושת עבודה זרה. אז לכן חזקיהו המלך כיתת אותו. עשה אותו אפר. שואלת הגמרא, וכי יושיהו ועשה, כל הסוגים של העבודה זרה שבעולם, הם קיטטו בתקופתם. ונחש הנחושה, שזו העבודה זרה הכי גדולה ומפורסמת ובולטת כל כך, איך הם לא קיטטו אותה? אומרת הגמרא משמיים, הקדוש ברוך הוא סיבב את החיסרון הזה, כדי שגם חזקיהו יזכה באיזה מעלה גדולה. אתה מבין? זאת אומרת, דבר כל כך פשוט לא מובן, איך זה יכול להיות שכל העבודה זרה הכי קטנות הם קיטטו, ונחש הנחושת כל כך בולט, הם לא עשו. הקדוש ברוך הוא יחסיר מהם את זה, כדי שמישהו אחר יזכה. אז ככה, הקדוש ברוך הוא גלגל שטבע שמו הקרב שלו יד שרקה. הוא מסביר שתחילת הכל היה כל המציאות הזאת, החלל הזה שאנחנו תכף נלמד, שזה מה שעשה בורא עולם. כל המציאות הזאת הייתה אור פשוט, הכל היה אינסוף. לא היה חלל כזה, לא היה שום דבר, לא היה חושך, לא היה אור, לא היה מושגים כאלה. שום דבר לא היה, רק היה מציאות פשוטה של רוחניות בלתי נתפסת, שאנחנו לא יכולים אפילו להבין מה זה. אפילו המלאכים לא יכולים להבין את זה. משרתיו שואלים, היה מקום כבודו להריצו. אף אחד לא יכול להסביר את זה. המעציל ברוך הוא מזכיר את עצמו. כן, העולם, כל שכן. העולם זה מין כזה, הוא העתק. עולם, חז"ל אמרו שהוא עולם, הוא נקרא עולם מלשון נעלם. כן, העולם כל כך נעלם, כל פעם מגלים דברים חדשים, כל המדענים, כל פעם מוצאים, מגלים דברים חדשים על פי חוקי הטבע, כל מיני דברים כאלה מעניינים, אבל עדיין אין סוף. מעציל ברוך הוא מסתיר את עצמו בכמה דברים, מכמה הטעמים הידועים אצלו התברך, הוא לא גילה, אבל יש הרבה דברים שהוא מסתיר, מעציל ברוך הוא. אז אחד מהדברים זה המציאות הזאת שנקראת אין סוף ברוך הוא, הכוח האלוהי שלו. איך זה נראה, איך זה עשוי, אין איזה שום מראה, אבל ברוחני, שאדם רוצה להשיג את המציאות הזאת של האינסוף ברוך הוא, אף אחד לא יכול להשיג את המציאות הזאת לעולם ועד. אז המציאות הזאת, הכל היה אינסוף ברוך הוא, הכל היה אחדות גמורה, ולא היה שום חלל. כן, כבר רואים פה שהרב מדבר על החלל שהוא רוצה לצייר לנו. ולא היה שם שום חלל, ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור האינסוף. מה פירוש אוויר פנוי? בהתחלה היה המציאות של אינסוף ברוך הוא. האינסוף ברוך הוא, יש לנו עוד אפשרות לכנות את הכוח האלוהי שלו שקרא אינסוף ברוך הוא. אנחנו קוראים לזה אור החסד, להפוקה מאור הדין. ההפך מחסד זה דין. מה ההבדל בין חסד לדין? חסד זה סוג של רוחניות, זה שפע שמתפשט בלי גבול וקצבה, בלי להבחין בין צדיקים לרשעים. זה נקרא חסד. חסד שהמעציל משפיע בלי גבול, הוא לא מבחין מי מגיע לו השפע הזה, מי לא מגיע לו, הכל מתפשט במידה שווה, בין הצדיקים בין לפחות. אבל מידת הדין, כיוון שבורא עולם רצה לזכות את ישראל והוא רצה שיהיה שכר ועונש בעולם, אז לכן הוא ברא גם את מידת הדין. מידת הדין היא קוצבת את אור החסד, היא מכסה את אור החסד מלהתגלות. כן? אז מידת הדין אומרת עצור, ברגע שאדם עובר על רצונו, אז הוא מגביר את מידת הדין, ואז היא מונעת ממנו את אור החסד מלקבל אותו. היא מונעת את עצמו, היא מונעת את הכלי קיבול שלו, את הגוף שלו, את הנשמה, מלקבל אור החסד. זה נקרא מידת הדין. אז שהרב כותב ולא היה שם שום חלל ושום אוויר פנוי, כלומר, שעדיין לא הייתה את המציאות הזאת שנקראת חלל, המציאות הזאת הרב יסביר, שלפני שהייתה המציאות הזאת, לפני שהמעציל סילק את עצמו, כמו שתכף נדבר על זה, ופינה מקום לנבראים כדי שיוכלו להתקיים, ולפני כן הכל היה אור חסד פשוט של האינסוף ברוך הוא. הכל היה מתפשט בלי סוף, בלי קצבה. חסד פשוט. כולם, הכל היה מתפשט בבחינה של להטיב, הכל טוב וברכה ושפע, אין צרות, אין כלום. ושום אוויר פנוי. אלא הכל היה אור האינסוף. עכשיו, כשעלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים לטיבה נודעת, והיא להיקרא רחום וחנון וכיוצא. כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך ייקרא רחום? וכן על דרך זה בכל הכינויים. כשאומרים שהאדם הוא רחום, למה אומרים שהאדם רחום? מפני שהוא מרחם על הבריות, נכון? אם אין בריות, אז אתה לא יכול לקרוא לו רחום, נכון? זה כמו שאומרים שאין מלך בלא עם. אם אחד מלך, אחד אומר ברחוב, הוא אומר, אתה רואה איזה מלך. אז אדם מתמע, אומר, איפה המלך? יש לו חיילים, יש לו שומרי ראש, יש לו ארמון, כסף, אין לו כלום זה. אז הוא לא מלך. אין מלך בלא עם, נכון? מלך שאין לו חיילים, אז הוא לא מלך. אם הוא אומר שהוא מלך, אז הוא ג'נון, אה? אין מה לעשות. אז לכן, שבורא עולם, שהוא רצה להוציא את כוח מידותיו מן הכוח אל הפועל, אז הוא כביכול הוא צריך לברוא נבראים.
או, שאלת...
יפה מאוד, מה הוא צריך את זה?
אנחנו עושים אותו לבן אמור,
חד ושלום. נכון, יפה מאוד, שאלה נפלאה כבוד שאל. אז לכן, הרב הרגיש בזה, וכתב, כשעלה ברצונו הפשוט להאציל הנאצלים מסיבה נודעת. מה פירוש כשעלה ברצונו הפשוט? אז מסביר רבי יוסף הירגס בספר שומר אמונים, דרך אגב, ספר שומר אמונים זה ספר שיש לו סגולה מאוד מיוחדת, שאדם רוצה ללמוד קבלה כמו שצריך, אז הספר שומר אמונים נתון הרבה סייעתא דשמיא. כן, זה קבלה בידינו, וגם כן הניסיון יעיד שמי שלומד בספר הקדוש שומר אמונים הקדמון, יש את השומר אמונים, יש שומר אמונים של הרב הקדוש רבי אהרון רטה. זה שומר אמונים, גם כן ספר נפלא ביותר. חשוב מאוד הספר הזה. אבל הוא לא עוזר כל כך להבין מדברי הרב פה. ספר שהוא מפשט את המושגים הקשים שנמצאים בכתבים של רבי חיים ויטל, קוראים לו ספר שומר אמונים הקדמון של רבי יוסף הירגס, בעל שאלות ותשובות דברי יוסף. הספר הזה הוא מאוד חשוב. ספר שהוא מוצג בצורת דיאלוג. הרב בעצמו חיבר אותו, רבי יוסף הירגס, והוא מורכב משלטיאל ויהוידע. כביכול שלטיאל זה האדם ששואל כל הזמן שאלות, ולמה צריך ללמוד קבלה, ואחר כך הוא נכנס איתו למושגים, ויהוידע עונה לו. הספר הזה מאוד חשוב, אדם שלומד בספר הזה, זה הכנה מאוד טובה, לאדם שלמד, רוצה ללמוד אוצרות חיים ועץ חיים, זה הכנה מאוד מצוינת, ספר הזה הקדוש. אז הוא, אחת השאלות גם כן, הוא עומד בעניין הזה שכתוב פה, כשעלה ברצונו הפשוט, ומסביר הרב שיש שתי סוגים של רצונות. בדרך כלל שאדם רוצה, זה מפני שחסר לו איזה משהו. הדבר שהוא רוצה זה דבר שהוא מרגיש שחסר בו. זאת אומרת שזה מראה על חיסרון. אדם שרוצה איזה דבר, הוא רוצה שיהיה לו בית, הוא רוצה שיהיה לו, הוא רוצה לאכול איזה מאכל, רוצה לקנות איזה משהו. חסר לו, הוא מרגיש שחסר לו, אז הוא רוצה, וכדי להשלים את חסרונו, אז הוא הולך וקונה. זה מראה על חיסרון. אבל הרב פה דקדק בלשון וכתב כשעלה ברצונו הפשוט. הסביר הרב שהרצון הזה זה הרצון פשוט לחלוטין. זאת אומרת שזה רצון בלי חיסרון. זה סתם רצון כזה כדי להטיב. זה נקרא רצון פשוט. יש רצון שאדם רוצה בגלל שהוא מרגיש חסר, אז הוא חסר לו משהו, אז הוא קונה. הוא רוצה להשלים את חסרונו. יש רצון פשוט שהוא מטיב רק מפני שהוא טוב, רוצה להטיב, אז באמת הוא לא היה צריך את הבריאות. לפי הסיבה שהרב נותן, באמת הרב לא היה, המעציל ברוך הוא לא היה צריך לברוא את העולמות בכלל, אלא רק מחמת שתחילה עלה ברצונו הפשוט. כלומר, יש שתי זמנים שמותר לנו לדבר עליהם בעניין הזה של תחילת בריאת עולם. הדרוש העמוק הזה שמדבר על בריאת עולם. הרב כותב, כשעלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים. רבותינו המקובלים לימדו אותנו שלפני שעלה ברצונו הפשוט, אז המעציל ברוך הוא לא היה נקרא רחום וחנון ושם הוויה, לא היו שום כינויים ושמות לבורא עולם. מפני שלפני שעלה ברצונו, אז לא היה שום דבר בעולם. ממילא לא היה שום דבר בעולם. אז לא היה מציאות שהאין סוף ברוך הוא, לא רחום ולא חנון. כל הכינויים האלה, כביכול הם מצריכים, הם כביכול מראים לי איזה הכרח מסוים של אותו רחום, הוא צריך מישהו שיהיה לו כדי שהוא ירחם עליו. ואז זה מראה כביכול איזה חיסרון חלילה באין סוף ברוך הוא. אם אני אומר שהאין סוף ברוך הוא מלך, בורא עולם הוא מלך העולם, ברוך אתה השם, מלך, כל מלך העולם, מלך זה אדם שיש לו חיילים, יש לו עבדים. אז זאת אומרת שאם אתה אומר שבורא עולם, שהוא מלך העולם, הוא רצה לברוא את העולם מפני שאין מלך בלא עם, אז חס ושלום זה יוצא שהקדוש ברוך הוא צריך בעל כורחו לברוא את הנבראים, נכון? כדי שיהיה לו חיילים. וזה אפשר להגיד דבר כזה. אנחנו לא יכולים להגיד שהעצב ברוך הוא היה מוכרח על צד ההכרח להאציל ולברוא וליצור ולעשות, מפני שזה מטיל חיסרו, חס ושלום, בעצב ברוך הוא. שאם הוא מוכרח לעשות כן, אז זה כמו שאדם שרוצה, שהוא לא יכול לעמוד ברצון הזה, יש לו איזה רצון, והחיסרון הזה הוא משלים על ידי שהוא רוצה את הדבר הזה, והוא משיג אותו, אז הוא ישלים את חיסרונו. כי יכול על ידי שהמציל ברוך הוא ברא איזה עבדים וחיילים ומשרתים ומלאכים ובני אדם, אז הוא ישלים את רצונו. כביכול היה מוכרח להשלים את רצונו. אז לא הכוונה כך. כל ההכרח הזה נובע מאותו רגע כשעלה ברצונו הפשוט. קודם כל היה רצון פשוט לבורא עולם לברוא את הנאצלים. זה אחד. כשעלה ברצונו הפשוט הסברנו, אמרנו שרצון פשוט זה לאפוקה מרצון סתם. נכון? יש רצון, שוב, אני אחזור. פני שהדברים קצת עמוקים, אז אולי אני אחזור יותר. כיוון שהרצון הוא מורה על חיסרון מסוים. למה האדם רוצה? בגלל שחסר לו משהו. פה הרב דקדק בלשונו ואמר שזה היה רצון פשוט. זה לא מחמת שהמעציל ברוך הוא היה חסר. אלא היה לו רצון פשוט להיטיב. עכשיו, המושג הזה של שעלה ברצונו הפשוט, זה מתייחס מעט שעלה במחשבה שעבורו התברך כביכול, לברוא את העולמות. זאת אומרת שהיה לנו שתי זמנים. היה מציאות כזאת, היה זמן שלפני שעלה ברצונו הפשוט. לפני שעלה ברצונו הפשוט, אז אנחנו בכלל לא מדברים על הזמן הזה. אנחנו לא מזכירים שם השמות של כינויים ודברים כאלה. כשעלה ברצונו הפשוט, אז רבי יוסף אירגז, בעל השומר האמונים שהזכרנו, מסביר את העניין בצורה נפלאה כזאת, ומסביר שכשעלה ברצונו הפשוט, הכוונה, כלומר שהוא חשב, באותו רגע שהוא חשב לברוא את כל העולמות, אז כל מה שעתיד להיות בשיטה אלפי שנה, בששת אלפים שנה, כל מה שעתיד להיות, נקמס במחשבתו יתברך. ואז הוא ממשיל משל לאדם אדריכל שהוא רוצה לבנות איזה בניין. אז קודם כל הוא מצייר את זה במחשבה שלו. הוא מצייר את זה והוא אומר איך יראה הבניין ואיך החדרים. ואז אחרי שהוא סרטט את זה במחשבה, אז הוא מוריד את זה לדף. נכון? הוא מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אז אותו דבר, כביכול, היה בבורא יתברך. קודם כל נקמסו כל העולמות, כל מה שעתיד להיות בתוך החלל הזה, שזה כל העולמות ובני אדם ומלאכים ושכר ועונש, כל מה שעתיד להיברות, הכל נקמס במחשבה של הבורא יתברך. מאותו רגע שנקמס, ברגע שהאדם חשב איזו מחשבה, אז אם הוא לא יוציא אותה לפועל, המחשבה הזאת נקראת חסרה. זה כמו שלמשל, האדם אומר, אני אלך למכולת שיהיה לחם וחלב בבית. והוא כל היום חשב איך שהוא הולך למכולת, והוא מצייר שהוא הלך למכולת, והוא קנה, והוא שילם, והוא קיבל עודף והביא הביתה, אבל בעצם הוא לא, בפועל הוא לא עשה כלום. אז אם כן, הילדים חסרו משארו רעבים, נכון? הוא יכול לחשוב עד מחר, אבל אם הוא לא הוציא את המחשבה לפועל, אז הוא לא עשה כלום בעצם. מה שאנחנו אומרים, שהבורא התברך רצה להיקרא רחום וכל זה, כי אם הוא לא יהיה לו חיילים שירחם עליהם, אם לא יהיה לו ברואים שירחם עליהם, אז הוא לא נקרא רחום, זה מדבר ביחס למחשבה שעלתה לו בפועל. המחשבה הזאת הוא קורא לו 10 ספירות הכמוסות בעצמותו התברך. נחמד שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי 10 ספירות, קוראים לזה בלשון אחרת שיעור קומה. שיעור קומה שלם הוא כלול מ-10 ספירות, מכתר עד מלכות. בואו נדבר עליהם בעזרת השם. ה-10 ספירות האלה שאיתם הבורא התברך מנהיג את העולם בסוד בעשרה מאמרות נברא העולם, מה שאומרת המשנה באבות פרק ה', אז על ידי ה-10 ספירות האלו מנהיג את העולם. ה-10 ספירות האלה נקמסו במחשבה של הבורא התברך בשעה שעלה ברצונו לברא אותה עולם. באותו רגע שהוא רצה לברא את העולם, אז כל מה שעתיד להיות מאותו רגע, הכל נקמס במחשבה של הבורא התברך. עכשיו, מחשבה של הבורא התברך צריך להבין שזה לא מחשבה כמו שלנו, כי המחשבה שלנו היא מורכבת מכמה עצמים. יש כוח מדמה כמו שהזכרנו, ויש עוד תאים שפועלים כדי להרכיב מחשבה של אדם. אבל אצל הבורא יתברך, כבר אמרנו בתחילת השיעור, שאחד הכללים הכי חשובים שהבורא יתברך הוא אחד יחיד ומיוחד, והוא לא מקובץ מחלקים. זאת אומרת, צריך להבין טוב מאוד שהאינסוף ברוך הוא אחד ואינו מקובץ מחלקים. הוא לא אחד שמקובץ מחלקים, או שחלקים ירכיבו אותו חס ושלום, אלא הוא אחד בתכלית האחדות. ככה כותב רבנו הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, בספר אלימה, פרק ד', כן? שהוא היה מקובל, ראשי המקובלים לפני רבנו ארי. רבנו ארי, רבי משה קורדוברו, הוא היה גדול המקובלים, לפני 500 שנה. אז הוא מסביר את הכלל הזה גם כן, שזה גם כן ספר מאוד חשוב, ספר הפרדס של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. שם גם כן יש הרבה מאוד כללים חשובים בחוכמת הקבלה, גם כן בעיקרי אמונה, איך האדם לא ייקשל שהוא מתעסק במעשה מרכבה, שאדם לא ייקשל ולא יתאה בלשונו, יש הרבה כללים מאוד חשובים. זה מאוד חשוב לדפדף בספרים, מי שאוהב קבלה, רוצה ללמוד קבלה, זה מאוד חשוב. רבי חיים ויטל כותב, לא נברא האדם, אלא בשביל ללמוד קבלה. כדי להכיר את הבורא יתברך, אז אדם צריך לעסוק גם כן בסודות התורה. אם אדם מרגיש שיש לו משיכה מאוד גדולה, רוצה ללמוד קבלה, רוצה להיות קרוב יותר לבורא עולם, כי אדם שלומד רק בשתי התורה, אדם שמתעסק רק בפשט, אז הקרבה של הבורא יתברך יכולה להיות גדולה, אבל יראה תרוממות להכיר את הגדולה של הבורא יתברך, לא תהיה לו יראה תרוממות כמו שאדם מכיר את הבורא יתברך על ידי שהוא מכיר את המערכת של העולמות העליונים שלו, אז כל דבר, כל צעד ושעל שהוא עושה, אז הוא מבין שהוא מזיז עולמות העליונים, אז הוא חי את הבורא יתברך, הוא חי את היראה הזאת, הוא יודע שהכל מסתכלים עליו, הכל פועל אצלו עכשיו. ולכן כתב דברים קשים מאוד, כתב בספר שבט מוסר, שבי ליאור כהן איתמרי, הביא אותו מרן החידה בספר דברים אחדים, גם כן, גם רבנו עובדיה ביביע עומר רמז אותו בפשוט יביע עומר בחלק ת', יש לו תשובה שם ביורי דעה, איפה צריך ללכת ללמוד קבלה, איפה ללמוד קבלה, ואז הוא רמז אותו ואמר, שאדם שכל כך רוצה ללמוד קבלה, ובאים אליו אנשים ומונעים ממנו, אומרים לו, מה פתאום אתה תלמוד ללמוד קבלה בשום פנים, אז הוא אומר שהשטן מדבר מתוך גרונו של אותו אדם שרוצה למנוע ממנו ללמוד קבלה, עד כדי כך, דברים מאוד חמורים. כי ברוך השם, בדור שלנו, רבי יעקב צמח כותב שאפשר להגיע למדרגות של חסידות, כלומר של יראת שמיים, אלא על ידי שהוא מתעסק בסודות התורה. זה דבר מאוד חשוב. וכל שכן, אדם שאוהב את הדברים האלה, אז דברי התורה האלה ידבקו בו יותר. ככה מביא הבתי לגנים שם איזה ספר קדמון.
ואם הוא לא שולט בפשט עדיין, אז אנשים מונעים אותו לטובתו.
או אז זה, או זה תלוי. אם אדם יודע שהוא מרגיש שעדיין יש לו איזה מניעות מסוימות, ניתן דוגמה שהוא לא בקיא בהלכה. אם הוא לא בקיא בהלכה, אז ודאי שהוא מסתכן בזה שהוא מתעסק בדברים כאלה נשגבים. פני שאדם שמתעסק בחוכמת הקבלה, אז הוא צריך להיות, משתדל להיות מורה מעם. זאת אומרת שהוא צריך להתנהג בצורה יאותה. כיוון שהוא נכנס, האדם מתעסק במעשה מרכבה, הוא נכנס לפלטרין של מלך. כל עוד שהוא מתעסק בבשר וחלב ויחוד שבת וכזאת, ברוך השם עדיין הוא בעולם הזה. אבל ברגע שהוא פותח עצרות חיים כבר יש לו כנפיים, הוא מטייל במקומות מאוד גבוהים שם בעולם האצילות, מקום שהרבה מלאכים לא הגיעו לשם, לא יודעים מה יש שם. אז לכן זה חשוב מאוד שאדם מכיר את עצמו, יודע.
מי שלא יודע פיקס את השולחן ערוך אין לו משהו?
לא מדובר על דבר כזה. מדובר שהוא צריך להיות בקיא בהלכה, כוונה שבה... דברים המינימליים שהוא לא ייקשל בהלכה. יש הלכות שהתורה עליה, על זה התורה אומרת, לא עליך המלאכה לגמור. כלומר, בד בבד הוא מצווה להשלים את הייעוד של עסק ההלכה ועסק הנגלה, ובד בבד הוא משלב את, גם כן את עסק התורה בסודותיה. הנה שעסק התורה בסודות שלה זה חלק בלתי נפרד ממצוות תלמוד תורה. כשאדם מצווה לעסוק בתורה הוא צריך להשלים את כל ארבע חלקי התורה. אם הוא לא עוסק בפרדס, בארבע חלקים, אז הוא לא יש לי מצוות התורה כדי בעי. הוא לא יש לי מצוות התורה. ולכן הרב כותב בשאר הגלגולים, בהקדמה י' ז' שהוא יענש. כיוון שהוא לא יש לי את ארבע חלקי התורה, פשט רמז דרש בסוד, אז הוא יענש. אז הרב כתב בשאר המצוות דף א' שהוא יחזור בגלגול. כנראה שהוא לא יש לי את הייעוד של מצוות עסק התורה. לכן האדם גם צריך לעסוק בסודות התורה. ומה שאמרו חז"ל, שרבנו רמב"ן הזכיר את זה, שאין לעסוק במעשה מקווה וסתרי תורה אלא אם כן מילי קרסו בשס ופוסקים. אז בספר הברית כתב שהמושג של מילי קרסו בשס ופוסקים אין הכוונה שהוא צריך לדעת את השס ישר והפוך. את השס ישר והפוך אין הרבה בדור שיודעים. גם מי שכל החיים שלו עוסק בנגלה, אז אם אין לו זיכרון פנומנלי, הוא לא יוכל לדעת את השס למלא קרסו. דבר שני כתוב, והנפש לא תמלא. כיוון שהתורה היא אינסופית, התורה היא נחצבה מהאינסוף ברוך הוא, אז לעולם הוא לא יכול למלא את קרסו בשס ופוסקים, כי אין לדבר סוף. אבל כשאדם השיג בידיעה פחות או יותר מקיפה של ההלכות היומיומיות, שהוא יודע הלכות בשר וחלב שהוא לא נכשל בהן, או הלכות שבת, הוא לומד, הוא ממשיך ללמוד הלכות שבת, והוא לומד הלכות ברכת המזון, הוא יודע את ההלכות של היומיום שהוא לא נכשל בהן, והוא מרגיש שהוא מאוד רוצה להתעסק בדברים האלה שיעזרו לו בעבודת השם, ברוך הבא, אמר לו, בסדר? פחות או יותר, מדי פעם אנחנו גם נשתלב עוד את הדברים האלה לאט לאט.
אבל בעל תשובה שארבע שנים עוסק בהלכה לפחות בגלל זה הרב במקביל, יכול כי אני יכול להגיש את עניין הקבלה.
כן, לפעמים זה יוצא, תלוי גם כן מי היהודי שבא לשאול, מי היהודי שהוא רוצה ללמוד, יש אדם שהוא אחרי שנתיים, הוא גם כן יכול להתחיל לשבת ללמוד, יש אדם שצריך להמתין עוד 10 שנים, כל לפי משהו אדם. בדרך כלל זה גם תלוי ברגש הפנימי של האדם עצמו. זאת אומרת שהוא מרגיש כל כך שיש לו משיכה מאוד גדולה, זה כן צריך לבוא ולנסות. אבל בבד צריך להיות בן אדם, כמו שאומרים. נהג יפה, שיהיו מידות טובות, כדי שהחיצונים לא יקטרגו עליו. אדם שלומד בסודות התורה, מצד אחד הוא יכול להגיע במדרגות מאוד גדולות בעבודות השם. יש בזה רווח מאוד עצום. זה כמו בעולם הזה. כשאדם רוצה להרוויח, הוא חייב לקחת סיכונים, נכון? אדם שלא מסתכן בעולם הזה, הוא לא יכול להרוויח בשום דבר. גם ברוחני, אם הוא רוצה להרוויח דברים גדולים, רוצה להשיג יראת שמיים גבוהה, ורוצה להגיע להשגות גדולות בתורה, שיהיה לו ידע בתורה, אז הוא צריך לקחת סיכונים. אז הוא לוקח סיכון בזה שהוא עוסק בסודות התורה, הוא לוקח סיכון, כי אם הוא לא ראוי, החיצונים יכולים לקטרג עליו. אז על ידי כך, ואז יכולים להביא עליו כל מיני ניסיונות חס ושלום, כל מיני דברים לא נעימים. אני אומר, אני כלומר, הקצנתי את העניין הזה. זה לא עכשיו ש... לא, לא, זה רגע, כבר אתה לא ילך.
לא, לא, אנחנו לא בקדושה עצומה, אנחנו לא
זה, זה לא. לא, למה עושים? לאט, לאט, למה אמרנו את זה על דרך המוסר? זה לא שכבודו עכשיו יצא החוצה ופתאום ינחת פה איזה סקאד. זה לא עד כדי כך. אבל שוב, זה דרך סיכון. זה כמו אמרנו, זה כמו בעולם הזה, זה על דרך סיכון. זאת אומרת שאדם, הוא יודע... אפשר לעשות ביטוח, כן. הוא יודע, בואי לאחרי השיעור. אז שאדם, הוא מקבל על עצמו, הוא יודע שעכשיו הוא לומד קבלה, והוא מערער בתשובה לפני כן, והוא באמת מקבל על עצמו להיות בן אדם, כמו שאומרים, הוא רוצה באמת לחזור בתשובה, והוא רוצה לדעת את התורה, והוא רוצה שיהיה לו מידות טובות ויראת שמיים, על ידי שהוא מקבל על עצמו, אז זה מראה שהוא באמת כוונתו לשם שמיים. זה הכוונה שלנו. שאדם לא ייקח את עסק התורה כמצוות אנשים מלומדה. אדם שהוא בא, הוא יודע לקראת מה הוא הולך, אז אם יש לו הכנה טובה, ברוך השם, אז בעזרת השם הוא לא ייקשל ולא ייפגע חס ושלום. אז עוד פעם, שעלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים לסיבה נודעת, והיא להיקרא רחום וחנון וכיוצא. כבודו שאל יפה שלמה הוא צריך בכלל להיקרא רחום וחנון? מה הוא צריך לברוא את הנאצלים, את הנבראים, את היצורים, את הנעשים? אז אמרנו שזה הסיבה הזאת שהרב מונה כאן, קוראים לזה סיבה חיצונית. היא לא הייתה הסיבה העיקרית של בריאת העולמות. זאת אומרת שכאן, באוצרות חיים, שאני קורא ואומר, כשעלה ברצונו הפשוט שאמרנו שזה רצון בלי חיסרון, זה רצון רק על מנת להטיב, לא בגלל שהיה חסר לבורא התברך את עם ישראל. כשעלה ברצונו הפשוט, שזה רצון, לא מחמת חיסרון, להציל את הנאצלים לסיבה נודעת, איזה סיבה? ולהיקרא רחום וחנון וכיוצא, אז פה אנחנו אומרים שהסיבה הזאת היא סיבה חיצונית, זאת אומרת, היא לא סיבה עיקרית של בריאת העולמות. הסיבה הזו שהרב מונה פה ואומר שהסיבה של בריאת העולמות היא כדי שהוא ייקרא רחום וחנון, כי הם, אם אין בריאות שהבורא יתברך ירחם עליהם, אז הוא לא נקרא רחום, זה סיבה שהיא נובעת מכוח מה שעלה במחשבתו לברוא את העולמות. ברגע שהמעציל ברוך הוא עלה ברצונו, במחשבה, לברוא 10 ספירות, אז ה10 ספירות האלה כבר נקמסו בעצמותו התברך. ככה כותב רבי יוסף אירגס. קוראים לזה 10 ספירות הכמוסות בעצמותו התברך. זה כמו שאמרנו שאדם חושב על איזה מחשבה, אז בינתיים המחשבה הזאת היא מצוירת אצלו בשכל. ועד שהוא לא יוציא אותה לפועל, עדיין היא רק בכוח, נכון? אז שהוא עלה... עלה במחשבתו לברוא את העולמות, כמו שהרוב עלה ברצונו פשוט לברוא את העולמות, אז ה10 ספירות נקמסו במחשבה שלו. עכשיו, בתוך המחשבה שלו, יש את המציאות הזאת שהוא רחום, והוא חנון, והוא מלך. עכשיו, כיוון שזה רק במחשבה, אז יש בזה חיסרון. ביחס למחשבה הזאת, ביחס ל10 ספירות האלה שהן נמצאות כרגע רק בכוח, יש לזה איזה צורך מסוים להוציא אותם לפועל. בסדר? שאני אומר שהוא צריך להיקרא רחום וחנון, זה רק בגלל שזה כבר עלה במחשבתו. ודבר שאתה פיתחת על ידי מחשבה ולא תוציא אותו לפועל, יש בזה צד של חיסרון מסוים. אבל זה לא חיסרון שמגיע בבורא יתברך עצמו. זה קצת עמוק, מה שאנחנו אומרים, אבל זה ככה מסבירים בותינו הפרשי, כמו רבי יוסף פירש שאמרנו, ברמחל הקדוש, בחוקר ומקובל, ובכמה ספרי רבנים. עוד פעם אני אחזור. שאנחנו אומרים שהבורא יתברך רצה לברוא את העולם כדי להיקרא רחום וחנון, זה סיבה שהיא חיצונית. זה לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית כתובה בספר מבוא שערים, דף א', שהמטרה הייתה לברר את העולמות. זה גם כן דבר מאוד עמוק, שעכשיו אני לא יוכל לבאר אותו. אולי בהזדמנות אחרת נבאר אותו. אבל נדבר על מה שכתוב כאן באוצרות חיים. בסדר? נתחיל לאט לאט. באוצרות חיים כתוב שהמעציל ברוך הוא ברא את העולם כדי להיקרא רחום וחנון. השתבח שמו רצה להיקרא רחום וחנון. ואם לא יהיה לו בריאות שירחם עליהם, אז לא שייך לקרוא לו רחום. אבל שוב, אמרנו שהסיבה הזאת מתחילת מנקודה מסוימת שלפני כן היא לא התחילה. כשהבורא יתברך חשב לברוא את כל העולמות, אז הוא חשב לעשות את זה בצורה מסוימת שהוא יפנה מקום עגול, גדול מאוד שאי אפשר לשער אותו, שזה מיליארדים וטריליונים של שנות אור, ממש מקום ענק. מפני איך אנחנו יודעים שזה כל כך גדול? מפני שכתוב בפרקי החלות של רבי עקיבא רבי ישמעאל, שם חישבו רבותינו התנאים, הם חישבו מרחק שבין ספירה לספירה, ורבי יהודה פתאי, הרב השלום, בבית לחם יהודה חלק ב', הוא חישב, שם אפשר דרושי הבא, הוא חישב פעם אחת והגיע למרחק שבין ספירה לספירה 17 מיליון שנות אור. 17 מיליון שנות אור בין ספירה לספירה. ויש הרבה ספירות ופרצופים ועולמות, וזה יכול להגיע להרבה, זה מרחקים שהשכל לא יכול אפילו לעמוד עליהם. משהו מדהים. השתבח שלמה רבו מעשיך השם. אז שברא עולם, הוא רצה לברוא את העולם, שהוא חשב במחשבה איך הוא יעשה את זה, זה כמו אדריכל כביכול. אז הוא חשב לפנות מקום מהשפע הגדול הזה, השפע האלוהי שנקרא אין סוף. הוא חשב לפנות מקום מסוים, והמקום הזה הרב ממשיל אותו בצורה של עיגול. כמובן שבעולמות העליונים אין צורות שם של עיגול ואין תמונות, אפילו האותיות שאדם מסתכל על שמות הקודש של יוד כבד כ... זה צורה של משל, זה סוג של משל, הכותב בעת חיים דפי, דפי דלת, שזה סוג של משל שמציג לי שפע רוחני מסוים, שאני מסתכל על יוד של הוויה, אי של הוויה, הכל משל אחד גדול. אז הוא חשב להפנות מקום בצורה כזאת גדולה של עיגול. בתוך הצורה הזאת אני יכול, הוא חשב, אני אוכל להיקרא רחום וחנון ומלך, מפני שבתוך החלל הזה יהיו לי עבדים ויהיו לי מלאכים ויהיו לי בני אדם שיעשו את התורה והמצוות ויהיה לי נחת רוח מאוד גדולה מזה. כמובן יש בזה הרבה דברים עמוקים שאני לא נכנס להם עכשיו. אז ביחס לסיבה הזאת, ברגע שעלה ברצונו לברוא, אם עלה ברצונו, אם עכשיו הוא לא יוציא את זה לפועל, אז יהיה בזה חיסרון מסוים. כיוון שזה כבר נקמס, ביחס לכוח הזה, אני אומר שצריך להוציא את זה לפועל. אבל לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז אפילו הכינויים האלה של רחום וחנון, הם לא היו אפילו בפועל, בכוח, הם לא היו בכוח שלו בכלל. אז אם כן, רגע, יפה, אז לפני כן, לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז השאלה הזו שכבודו שאל, היא אפילו לא מתחילה. נכון? לפני שעלה ברצונו, כי אני אומר, למה הוא צריך לברוא אותם, מפני שזה עלה ברצונו. או, זהו, אז השאלה הזאת אין לנו עליה תשובה. יפה מאוד. אין תשובה. איך אומרים, לא הכל צריך לדעת בחיים. חזוני שאמר...
זה לא תשובה אין לנו.
לא, לא, זה לא שלא תשובה, פשוט. מה הוא אומר, מסכת חגיגה, דף יוד א', פרק אין דורשין, שיש דברים שאדם אסור לו לחקור בהם. מפני שהוא לא יוכל לעמוד על סוף דעתם, על עומק דעתם. ולכן, עדיף שלא יחקור מהם מלכתחילה. יש דברים שהבורא יתברך הגביל אותנו מלהתעסק איתם. ובזה אנחנו צריכים להיות כנועים אליו. זאת אומרת, שאני חוקר, אז אומרת הגמרא, כתוב דף יוד ג' בהגיגה, כתוב בספר בן סירא, עד כאן יש לך רשות לדבר. מכאן ואילך, אין לך רשות לדבר. יש מקומות וזמנים ו... ומערכות שהבורא יתברך, אמרנו כבר מלפני כמה דקות, שהבורא יתברך הסתיר את עצמו בכמה דברים. אחד מהדברים הם שאסור לחקור בשאלה הזאת של למה עלה ברצונו. זאת אומרת, השאלה הזאת שהיא קצת יותר מוקדמת למה שכתב הרב פה בדרוש, היא שאלה קצת יותר מוקדמת, שאלה הזאת אסור לנו לחקור בה, ורבי חיים ויטל כתב בספר עץ חיים, בדף י' א' עמוד ראשון, שזה חקירה מסוכנת. זאת אומרת, זה דבר מאוד מסוכן, אדם יכול להגיע לכפירה או לשיבושים, אם הוא יעמיק בחקירה הזאת. לכן אנחנו מתחילים בספר עצות חיים מעת שעלה ברצונו. בהתחלה, אבל לפני שתחילה הכל היה אינסוף ברוך הוא. שעלה ברצונו, אז נקמסו במחשבה, הוא אמר אני אעשה מקום כזה של חלל, ובפנים אני אקרא רחום וחנון, אבל מחוץ לו, שאין שום דבר, רק אינסוף ברוך הוא ישתבח שמו, אז הוא לא בכלל צריך את הכינויים האלה של רחום ומלך וכו'. אז באמת אין לו שום חיסרון. השאלה היא למה עלה ברצונו, שזו שאלה מאוד עמוקה, שעליה אנחנו עוזרנו מלהתעסק איתה. בסדר, אז אנחנו מתחילים מכאן ואילך.
אז איך מגורם על הקושיות האלה שמעדידו אותנו?
אז בסדר, אז בהשתדל, האדם שמנסה לחקור בכוח הסקרנות, הוא מושך אותו לתאריכים יותר מוקדמים, כמו שאומרים, הוא ישתדל להסיח את דעתו מזה.
שאלה באמת? שקודם כל ידע הבא שלי אז, האמת לא סתם שאלתי. רבי נחמן מסלב אומר שיש את העניין, אני לא מבין, לא מבין מקבלני. ככה זה מה שהוא כותב.
דעת השם תבין.
דעת השם?
נכון.
ושם על כל הקושיות שאין להם תשובה, הן מתנצלות שם. יכול להיות שזה אדם שהוא עכשיו תמיד חכם יבוא, ויקשה קושיה מהגמרא, ומראה שאל הגמרא, זה בכלל לא שאלה, מעיקר היא לא שאלה, והשאלה הזו יכולה להפיל הרבה חללים באמצע. לכן הוא אומר שהכוח שלנו בעצם איך להתגבר על זה, הוא עושה דווקא בכוח האמונה, שיהודי יכול להתגבר על זה שהוא מאמין בבורא העולם.
זאת אומרת, מכאן ואילך זה תלוי באמונה.
בדיוק, כלומר, גשר שאותו אני עובר על ידי אמונה, לא על ידי בכלל, לא על תירוץ לקושי לבד.
זה קובור, נכון, באמת זה אמיתי. ובאמת אני זוכר שגם בשיעור הראשון שמסרנו בית חיים, גם כן היה יהודי אחד ואמר שבי נחמן ברסלב אומר שהשאלה הזאת, שאז למה בעצם עלה ברצונו בכלל לברוא את העולמות, אז בוא נלך אחד, מהלך אחד אחורה, ואז באמת אמר שהעניין הזה תלוי כבר באמונה. על זה עומד הגמרא בחגיגה, בלשון אבל יותר קשה, הגמרא אומרת שמכאן ואילך אין לך רשות לחקור. זאת אומרת, יש דברים שהבורא יתברך לא הרשה לנו להתעסק איתם. כן ואילך כן. עכשיו, שמה הגמרא בחגיגה בכלל, הגמרא בחגיגה, לפי סתמת דגמרא, אסור לנו להתעסק בכלל מה קרה לפני כ"ה באלול. ככה הגמרא אומרת שמה, שנאמר בתורה, כשאלנה לימים ראשונים. ימים ראשונים זה ששת ימי בראשית. מותר לך להתעסק במעשה בראשית, שאלנה לימים ראשונים, אבל מה לפנים, מה לאחור, אז זה דבר שאם אדם שמתעסק איתו, ראוי לו לא, שלא בא לעולם. רטוי לו, ראוי לו לפי הגזרות של דבר. עכשיו, רבנו ארי שהוריד את התורה הקדושה הזאת, וגם בספר הזוהר, אז התעסק במה שקרה לפני בריאת עולם, אבל גם בעניינים האלה יש לזה גבול. זאת אומרת, אי אפשר ללכת יותר מדי אחורה. הוא המשיל לי איזה משל, שבעת ימים קודם, שזה י"ז באלול, אני למד בעזרת שנגיע לאט לשער התיקון, נראה שהרב עדיין הלך אחורה. הגמרא אומרת שמותר להתעסק בחקירות של מעשה מרכבה, מעשה בראשית, רק מכ"ה באלול, שזה יום א' של בריאת עולם. ורבנו ארי הלך שבוע אחד אחורה. לפני כן, לכולי עלמא אסור להתעסק. ויכול להיות שזה בעצם השלב הזה, שמעט לפני, ממש רגע לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות. ומכאן ואילך הרב מתחיל. אז הוא אומר, כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך יקרא רחום? וכן על דרך זה בכל הכינויים. אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? שעלה ברצונו להציל את הנאצלים כדי להיקרא רחום ומלך וכל הכינויים, מה הוא עשה? הוא צמצם את עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז, אמצעית שבו. עוד פעם, מה הוא עשה הבורא יתברך כדי להציל את הנאצלים? מה הוא עשה? הרב אומר, הוא צמצם את עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז. אז לפני שנדבר על המושג באמצע האור שלו, שבמילים אחרות הכוונה פה לאמצע אינסוף. מי שמסתכל על אמצע אינסוף, זה פירה. נכון, נכון. איך אתה יכול להגיד אמצע של אינסוף? אינסוף, אם אינסוף, אין אמצע.
אין התחלה ואינסוף. זה
השאלה. יופי. ואם יש אמצע, אז אינסוף. אז איך אפשר להגיד באמצע אינסוף? אז נעמוד על זה. זה מה שכבודו אישה.
זה השאלה.
יופי. אז תכף נדבר, אבל לפני כן יש משהו יותר.
ויש כמה אינסופים.
לא, לא. לפני כן יש משהו יותר עמוק שכתוב פה, ואז צמצם את עצמו. אז קודם כל ננסה להבין מה פירוש צמצם את עצמו. מה פירוש שהאינסוף ברוך הוא צמצם את עצמו באמצע האור שלו? מה פירוש צמצם את עצמו? הסברנו שלפני שהיה המציאות הזאת שהבורא התברך הקנה אפשרות קיום לזולתו, שהרי כל זולת האינסוף הוא כוח שהוא בעל תכלית. יש לו תכלית, יש לו סוף, יש לו גבול, יש לו מקצבה. אז הוא הפך הגמור מהאינסוף ברוך הוא. אז הבורא התברך רצה לפי גודל חוכמתו שיער שהכוח האלוהי הזה שנקרא אינסוף הוא איתו לבדו אי אפשר להניג את התחתונים מפני שהם בעלי גבול וקצבה ולכן הם צריכים כוח שהם יוכלו לספוג אותו, לסבול אותו, את השפע הגדול הזה. אז מה הוא עשה? הרב אומר הוא צמצם את עצמו. כלומר, לפני הצמצום הזה שזה הבריאת החלל הזאת שקורה להרב בתחילת אוצרות חיים מציאות. לפני שהייתה המציאות הזאת, היה הכל שפע של אור אינסוף ברוך הוא, שאור החסד הפשוט. אור החסד הפשוט זה אור שמתפשט בלי גבול וקצבה, והוא לא מבחין בין צדיקים לרשעים. את השפע הגדול הזה, הבורא התברך סילק אל הצדדים. הוא סילק אל הצדדים בצורה של עיגול. הוא התחיל, נאמר שמנקודת האמצע הוא התחיל לסלק את השפע הזה, עד שהוא ברא מציאות של חלל מאוד גדול. זה לפי הפשט. עכשיו, איך הוא עשה את זה? הוא סמצם את עצמו באמצע האור שלו, הוא סילק את אור החסד. מהו הדבר שגורם לסלק את אור החסד? כוח של דין. אז מה הוא עשה בורא יתברך? הוא ברא בתוך המציאות של החלל הזה כוח של דין. הוא ברא שם כוח של דין, קוראים לזה כוח בעל תכלית. בורא יתברך, הוא ברא שם כוח בעל תכלית, ועל ידי כוח הבעל תכלית הזה, בתוך הכוח בעל תכלית הזה, יש אפשרות לנצלים, לנבראים, לנוצרים, לנעשים להתקיים שם. הכוח הזה הוא מסתיר את הכוח של האינסוף ברוך הוא, שקוראים לזה כוח בלתי בעל תכליתי. בסדר, ככה מרבערים רבי רבותינו המפרשים, כמו הרב חל הקדוש, וגם שומר אמונים שהזכרנו, וגם רבי שמעון אגסי, אב השלום, בספר שם ישימון, משתמש בשער א', הוא משתמש הרבה במושג הזה של כוח בעל תכלית וכוח בלתי בעל תכליתי. אז שוב, המציל ברוך הוא, לפני שהיה את המציאות הזאת, אז הוא היה כוח אחד פשוט, בלתי בעל תכלית. כלומר שאין לו שום תכלית. אין סוף, כשמו כן הוא. שהוא רצה לאפשר קיום לזולתו, לאפשר לניצלים, העברים, הנוצרים, הנעשים להתקיים, אז הוא הסתיר במקום של המציאות הזאת, הוא הסתיר את הכוח הבלתי בעל תכליתי שלו, את אור האין סוף הזה, אור החסד הפשוט, הוא הסתיר אותו. הרב משתמש במושג אחר, הרב משתמש במושג של סילק, הוא צמצם את עצמו לצדדים, על ידי כוח הדין. על ידי שיש כוח של דין, הכוח של הדין עוצר, הוא מונע מאור החסד להתפשט חזרה. בכל החלל עכשיו יש מציאות של כוח של דין. כוח הדין הזה, זה כוח, זה שפע רוחני מסוים, שהוא מונע מהשפע של הבלתי בעל תכליתי, הוא מונע ממנו לחזור בחזרה ולבטל את כל המציאות הזאת שנקראת בריאה. בסדר? זאת אומרת ש...
המחילה, אם ככה זה בריאה חדשה, הדבר...
נכון מאוד. זאת אומרת שכל...
זה מחיצה אולי.
אפשר לקרוא לזה מחיצה, אבל בעצם כל הטבעת הזאת של החלל תהיה מעין מחיצה כזאת, נכון. אבל מה שמג...
הוא הגביל אותה ביותר.
בדיוק. כוח. בלתי בעל תכליתי, ככה כתוב ברבותינו המפרשים, כוח בלתי בעל תכליתי מחוץ לחלל. עכשיו במציאות הזאת, כיוון שאני צריך להתקיים ואין לי אפשרות לספוג כוח בלתי בעל תכלית, אז הבורא יתברך מה עשה? הוא ברא פה, בתוך המציאות הזאת, הוא ברא כוח בעל תכלית. כלומר שכל המקום הזה עכשיו הוא מקום מוגבל, והוא כוח בעל תכלית, והוא מונהג על ידי הכוח בעל תכלית הזה, כמובן כתוצאה מהכוח בלתי בעל תכליתי, שהרב יסביר לכמן איך זה נעשה, איך הוא קישר המעציל ברוך הוא, איך הוא קישר בין הכוח שלו, שזה כוח בלתי בעל תכליתי, שאתה רואה שאנחנו לא יכולים לעמוד עליו, ובין הכוח הבעל התכלית שהיה בפנים. אז שוב, כוח בעל תכלית זה כוח של דין. כוח של דין זה סוג מסוים של שפע רוחני, שהוא הרבה יותר אחור וגס ועווה מהשפע שנקרא כוח בלתי בעל תכליתי, או בלשון אחרת אינסוף ברוך הוא, זה הבורא יתברך, זה בעצם הבורא יתברך באמיתות, שזה כוח בלתי בעל תכליתי שאי אפשר לתפוס אותו, בלתי נתפס בין השכל, שהבורא יתברך רצה לאפשר קיום לזולתו, אז מה הוא עשה? הוא ברא באיזה מקום מסוים, שהרב קורא לזה אמצע, ותכף נדבר על זה, הוא ברא כוח מסוים, באמצע אינסוף ברוך הוא, הכוח הזה זה כוח של דין, מה התכלית של הכוח הזה? היא למנוע מאור החסד לחזור ולהתפשט. ברגע שהוא ברא את הכוח הזה, אז הכוח הזה סילק את המציאות של כוח בלתי בעל תכלית. וזה יוצר עוד שאלה מאוד עמוקה, שגם אנחנו לא יכולים להבין אותה מכוח ההיגיון. איך זה יכול להיות שכוח בעל תכלית, יש בכוחו לדחות כוח בלתי בעל תכליתי? בסדר? זה לא כוחות, כמו שאומרים. איך יכול להיות שכוח בעל תכלית, שהוא הרבה יותר חלש ופחות, מהכוח הבלתי בעל תכלית, בכוח שאין לו תכלית, איך זה יכול להיות שדבר כזה מונע דבר הרבה יותר זך וגדול? בסדר? אז יש כמה שאלות בחקירה שאין עליהם תשובה, אין לנו עליהם תשובה, אבל אנחנו, על זה אנחנו נשענים מכוח האמונה שלנו. שיש דברים שהבורא יתברך הסתיר מאיתנו, הוא לא רצה שנדע, מטעם מידו לא יתברך, לכן אנחנו נבראים, זה ההבדל בינינו לבין הבורא יתברך, צריך לדעת, שאפילו שכתוב בירושלמי, וגם הזכרנו בזה בשיעורים, אפילו שכתוב בירושלמי שאין לך דבר יותר קרוב לאדם מהבורא יתברך, כל מקום צריך לדעת גם כן שאין לך דבר יותר רחוק מהאדם מהבורא יתברך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו הוא הכי קרוב אל האדם, קרוב השם לכל קוראיו, אבל כשמו הוא כן, הוא אין סוף, הוא רחוק מאיתנו אין סוף. אז זה בעצם הדברים האלה, הדברים האלה הם עוזרים לנו להבין למה באמת אנחנו כל כך רחוקים מהאין סוף ברוך הוא. כי הוא אין סוף ואנחנו סופיים, יש לנו תכלית. אז לכן יש שאלות שאין עלינו עליהן תשובה. כן? אז אמרנו, החזון איש אפילו בעצמו אמר שאפילו בתורת הנגלה, אפילו בעניינים פשוטים יותר, יש דברים שאדם לא צריך לדעת. לא כל אדם צריך לדעת דברים שחברו יודע. כל שכן דברים כאלה שהבורא יתברך שמר אותם רק לעצמו. השתבח שמו.
דין זה דבר רוחני. איך דין יוצר כוח בעל תכלית באמצע?
לא. הדין לא יצר כוח בעל תכלית, אלא חסד יצר כוח בעל תכליתי. האין סוף ברוך הוא, שהוא אור חסד פשוט, הוא צמצם את עצמו, כלומר את אור החסד שלו, על ידי שהוא ברא במציאות הזאת כוח של דין. אז החסד...
הוא לקח חלק מהחסד שלו, שידע שאנשים יוכלו להסתדר עם זה, נקרא לזה, והיא נתן להם. זה ממש מילים הכי פשוטות שרק יכול להיות.
לא, אבל זה לא כוח של חסד. זאת אומרת...
זה היה אור כזה חזק, שלא יכולנו כנבראים לקבל אותו. למה יכול? אז הוא לא יכול לקח אור עיניים, שזרקו חזק. אתה לא יכול לעמוד בזה, צריך לכבות אותו קצת.
יפה מאוד, זה מה שהוא עשה, הוא הסתיר את כוח הבלתי בעל תכלית.
אז בעצם על ידי הדין נוצר כוח בעל תכלית.
על ידי הדין, זה הכוח בעל התכליתי, זה עצם הדין בעצם. זה הינוח. זה כוח של דין. כל דבר שמונע אור החסד, כמו כאן שהצמצום הזה הוא לא נותן, המקום הזה פה שהוא כוח בעל תכליתי, הוא לא נותן לאור החסד להתפשט חזרה, אז הדבר הזה הוא כוח של דין. נכון? כי הוא ממעט מאור החסד. ההפך מהחסד זה דין. כאן שאין חסד, אז יש דין. כאן שאין חסד, אז יש פה כוח גילוי של כוח של דין. זה הפשט.
אבל גם לדין יש תכלית?
ודאי, כוח בעל תכלית. הדין עצמו, הוא בעל תכלית, ודאי. כיוון שהוא נברא, צריך לדעת שזה דין. כל דבר שנמצא בתוך החלל, משעת הצמצום, אז הוא כוח נברא שיש לו תכלית. זאת אומרת, כל החלל הזה זה מציאות שנבראה יש מעין גמור. זאת אומרת, לא היה מציאות כזו של חלל כזה. הכל היה אין סוף פשוט. אחרי שהצטמצם, אז נברא פה חלל. נברא, כלומר שהוא לא היה. קדם לו העדר, כמו הזמן שאמרנו, שלפני דקה לא היה שעה, נגיד 10, 9. לפני דקה לא היה 9, זאת אומרת שהזמן הזה נברא. גם החלל הזה. רגע אחד לפני שהוא נברא, הוא לא היה. זאת אומרת שהוא נברא והוא קצוב, יש לו תכלית. זאת אומרת, מהי נפקא מינה שאנחנו אומרים שיש לו תכלית? לעתיד לבוא הוא צריך להיעלם. החלל הזה יחזור הכל להיות, יהיה איזו מציאות אחת, אחרי עולם התחייה, אחרי מות משיח, אחרי תחיית המתים. היא תהיה מציאות שהאין סוף ברוך הוא יחזור להיות הוא שמו אחד ישתבח שמו.
זה לא נכון.
אז...
זה לא יקאב.
אמרנו בזמנו שזה לא יקאב. אין בעיה.
מה, אנחנו... זהו, הלך עלינו?
כבר לא ידע, יש עוד הרבה זמן.
אה?
אופניים.
אבל אני הבנתי שהאדם הוא נצחי.
כבודה שהוא נצחי, כיוון שאנחנו חלק מהאין סוף ברוך הוא. כיוון שאנחנו חלק מהאין סוף ברוך הוא. אז לכן אנחנו נצחיים. אבל אנחנו נהיה בצורה אחרת. בשלב מסוים עוד הרבה הרבה שנים. אז אנחנו נהיה בצורה אחרת. לא בדיוק כזה גשמיים, כאלה גשמיים, עם גוף ונשמה וכל מיני דברים ורצונות.
אבל נשאר כאילו אותם...
בסדר, לאט לאט, כבודו...
נשאר או שנתבטל כולם?
בסדר, כבודו לא ירגיש את זה, אבל... לאט לאט. זה גם דברים, דרך אגב, שאי אפשר לעמוד עליהם בדיוק. בדיוק, והאמיתות אי אפשר לדעת, רק הרב רמז את זה, הוא רמז בעץ חיים וכתב שהיה הרבה ויש, למה המעציב ברוך הוא נרמל, השם הוויה שלו מתאר אותו בתואר של היה, הווה ויהיה, כלומר שהוא עתיד להיות מה שהיה. זאת אומרת, לעתיד לבוא הוא צריך להתהפך לחזור, הכל יתהפך לחזור למה שהיה, כלומר קודם הצמצום, ככה כותב מורנו ורבנו רבי שמעון אגסי, עליו השלום.
אז חזות השאלה, איפה
האחרון? כן, זה צריך את זה...
אבל אני עד היום שמעתי גם בדרשות, גם בזה, מהאנשים שקצת מבינים, הבנתי שהאדם הוא נצחי.
כן, כן, אבל יש צריך להבין שיש כל מיני סוגים של נצחיות. זאת אומרת, אדם הוא נצחי, אבל הוא לא חייב להישאר אדם כמו שהוא. זה כמו שאדם נפטר מן העולם, אחרי 120 שנה. אז הוא כבר לא בדיוק אדם שהיה לפני. הוא כבר לא גוף ונשמה.
כן, הוא בבחינה אחרת.
יופי, זה הולך ומשתנה. אבל הוא נשאר, הוא נשאר. כן, כן, נשאר. בעזרת השם, עכשיו ככה. הסברנו פחות או יותר.
שאדם הקדוש ברוך הוא צריך לברוא דבר שכביכול בא לעצמה ולטמטם אותו. אבל לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא יודע את ה...
נכון, הוא יכול לעשות דבר ש...
הוא יכול לטמטם מראש.
נכון. אז באמת, ש...
לא, לא,
שאמרנו שלתכלית של הבריאה יש עוד, יש עוד, יש עוד סיבות, והזכרנו את זה פה ברמז שכתוב בו שערים, שהייתה עוד סיבה שהיא הייתה כדי לברר את העולמות. בירור של עולמות הוא נעשה על ידי כוח בעל תכלית. שם הרמב"ם מסביר את זה בעומק, שדווקא הוא צריך לברור כוח בעל תכלית כדי לעשות בירור לעולמות. בירור לעולמות, בקיצור נמרץ, הכוונה היא שהבורא יתברך, הוא עשה סדר של השתלשלות. מהניצוץ, מהקדושה, חלק הקדוש הכי קרוב אליו, עד החלק הכי רחוק, כלומר הכי אחור, הכי גס, הכי פחות רוחני, והתכלית של הבריאה הזאת היא שכל חלק הוא יעלה למדרגה יותר גבוהה ממנו. זה הסוד של התעלות האדם. זאת אומרת שאנחנו גם כן מבררים את עצמנו, על ידי שאדם כל יום ויום הוא מרבה יותר תורה, הוא לומד עוד תורה ועושה עוד מצוות, וחוזר בתשובה ומתקן את מידותיו, אז הוא נעשה יותר זך. הוא נעשה יותר רוחני, כן? יותר... כמו שאומרים שעד שתי אנשים מדברים, אז אומר לחברו, אני לא מבין אותך, אני עדיין לא ירדתי לסוף דעתך, אני לא מבין. זאת אומרת, יש הבדלים ביניהם, יש פער ביניהם. על ידי כך שאדם מתקדש, והוא משים מעלות וקדושה, אז הוא מתדכך יותר, והוא קונה מדרגות יותר עליונות. וזו המטרה של הבריאה הזו. ושם הרב מסביר שזה צריך להיות דווקא על ידי כוח בלתי, דווקא על ידי כוח שהוא בעל תכליתי. תכף אנחנו נלמד, עכשיו נספיק היום, נלמד איך ה... מעציל ברוך הוא, איך הוא מקשר את עצמו על ידי הכוח בלתי בעל תכלית עם הכוח בעל תכלית, כי סוף סוף צריך שיהיה לנו אחיזה באינסוף האמיתי, באינסוף ברוך הוא. נכון שהוא סילק את עצמו, אבל הוא צריך עדיין להחיות אותם. מאיכן ירק זה חי? מאיכן יחיה הכוח בעל תכלית? כוח בעל תכלית שצריך איזה שפע שיחיה אותו, אז הרב יסביר בזאת שם, לאט לאט. בדיוק.
זה עוד קטן.
כן, יפה. מאוד, כבודו בעניינים, ברוך השם. בואו נעצור כאן. אמנם התעכבנו היום קצת, אבל בעזרת השם, מי בעוצף ארצות חיים, הדרוש הראשון הוא מאוד עמוק, שהוא מתעסק בעניינים של אמונה וחקירות. בעזרת השם, מפרק ב' ואילך, זה כבר מתעסק נטו במעשה מרכז.